והתגלותה בפועל על המעשים ותיקונם מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה עליונה, ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה, נזכיר לנו את שם הספר אורות התשובה, המחדש את פני תבל כולה. בשביל להבין אולי את המשפט הארוך הזה צריך להבין, אנחנו חיים בעולם שיש בו שני מימדים, הוא אומר ככה. המימד האחד של העולם הוא מימד חיצוני, שאנחנו רואים אותו בחושים שלנו, בעיניים, שומעים באוזניים וכו'. המימד החיצוני, כן, הוא בעצם מסתיר בתוך החיצוניות הזאת, בתוך הארציות הזאת, יש מימד נוסף שהוא נקרא מימד רוחני, נאמר. כמו באדם, האדם עצמו מורכב מגוף ונשמה. מה שאנחנו רואים בעיניים כשרואים בן אדם, אנחנו רואים את הגוף שלו, רואים את הבגדים שלו, רואים את הכיפה שלו, יש לו כיפה או אין לו כיפה, ואיזה כיפה, וכל הדברים האלה. כל הדברים האלה הם דברים חיצוניים. אבל מי שיש לו קצת שכל מבין שהאדם הזה, עם החיצוניות שלו, עם הגוף שלו והבגדים שלו, יש לו גם נשמה. את הנשמה לא רואים, נכון. אבל מבינים שיש דבר כזה שנקרא דבר רוחני בתוך אותו אדם שאתה משוחח איתו, מדבר איתו ונפגש איתו. בדרך כלל ההתייחסות הראשונית של האדם אל העולם שהוא חי בו, זה דווקא לממד החיצוני, זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא מרגיש, זה מה שקיים לכאורה. אבל ככל שהאדם יותר מחכים, יותר מעמיק, יותר מתבונן, יותר, הוא מגלה שמעבר לחיצוניות הזאת יש גם ממד רוחני. הממד הרוחני הזה, חכמים קוראים לממד הזה רצון. רצון. סוף מעשה, מחשבה התחילה. המעשה זה הדבר החיצוני, הדבר הנגלה לעין. אבל המעשה יש בו מחשבה פנימית בתוכו. היא פועל יוצאת של מחשבה, המעשה. המעשה יכול להיות מעשה קטן, יכול להיות מעשה גדול, יכול להיות הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה. הממד הפנימי הזה, הרצוני, המחשבתי, הדברים האלה, על זה מדבר כאן הרב, על הדבר. זה מעניין אתכם הדבר הזה? אתם מעוניינים לראות. בואו אני אגלה לכם איזשהו סוד, אבל שישאר בינינו, טוב? כתוב, סוד השם למי? ליראה. מי שיש לו יראת שמיים אולי. מהו הסוד בעצם? שהוא בעצם היסוד גם, המילה סוד והמילה יסוד, זה אותה מילה כמעט, רק י' תוספת לסוד, יש י' לפני זה. היסוד של הבניין למשל, היסוד של הבניין שלנו כרגע נמצאים בו, רואים אותו את היסוד. למה לא רואים אותו? בתוך האדמה. אבל הוא מחזיק את הבניין. מחזיק את הבניין. זאת אומרת, היסוד הוא בעין, למרות שאתה לא רואה אותו. היסוד הזה עומד בעולם מושתת כל הבניין שאנחנו עומדים כאן. אותו דבר גם העולם שאנחנו חיים בתוכו. כמו שהבניין יש לו יסוד שאתה לא רואה אותו, אבל אתה מבין שעליו עומד הבניין, אם לא יהיה יסודות, הבניין הזה יתפורר. אותו דבר בעולם שאנחנו חיים בו. אנחנו בעולם החיצוני, העולם החושי נאמר, מה שאנחנו רואים בעיניים ובאוזניים ומרגישים בידיים וכל הדברים האלה, זה הבניין. אבל הבניין הזה יש לו יסודות. יש לו דבר פנימי, שהוא היסוד שעליו הוא עומד. על היסודות האלה, על הדברים הפנימיים האלה, הדברים שעליו מושתת העולם, על זה מדבר כאן הרב. קודם כל, אני לא יודע אם שמעתם על אלוקים. מישהו שמע על אלוקים פעם? איפה? באיזה מקום? כאן, במקום מה? מה אתה אומר? יצא לכם שמע על אלוקים. למה אני אומר שמע על אלוקים? מי לא מכיר את אלוקים? מי כן מכיר את אלוקים? מי לא מכיר את המילה אלוקים? כולנו מכירים את המילה אלוקים. וכל הבעיות שלנו עם הנושא הזה שנקרא אלוקים מתחיל, אנחנו לא יודעים איך לגשת אל זה בכלל. אנחנו באים מתוך מוסכמות, מתוך סתם ככה. איך אני צריך להתייחס למושג הזה שנקרא אלוקות? מה היחס שצריך להיות? אז אומרים חכמים, בנפש החיים ואחרים שעוסקים בגישה, ברמב״ם, ודאי, ביסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם ממציא וכו', שם ממציא כל נמצא. התפיסה של העניין של האלוקות היא בשני מימדים נאמר. הממד האחד זה המהות, העצמיות. מה זה אלוקים נאמר, במושג שלנו כאן. שעל זה אומרים חז"ל, לית מחשבה תפיסה בכלל. אתה לא יכול לקלוט, אתה לא, אפילו אם תרצה לא תוכל לקלוט, את המהות האלוקית. זה דבר בלתי נתפס, אבסולוטי, מוחלט, בלתי... כדוגמה, רק אני אתן שנבין את הדבר הזה, אני אשאל אתכם, מה יש בסוף המספרים? מה יש?
אין
סוף. מה, תגידו, מה יש? תגידו. תגיד את האמת. אתה יודע או לא יודע? אתה יודע או לא יודע?
המשך של מספרים.
אתה יודע או לא יודע? תגיד לא יודע, זה לא בושה. להגיד לא יודע זה לא בושה, זה אמת. אין דברים שאתה לא יודע אותם. יש דברים שאתה אפילו רוצה לדעת, לא תוכל לדעת. כמו שאמרנו, מה יש בסוף המספרים? מה יש מעבר לקוסמוס? לגלקסות ולכוכבים? אז הוא יגיד, זה חור שחור, חור בזה, חור פה, אני לא יודע מה, כל מיני. אבל בוא נהיה כנים, מה אנחנו אומרים? לא יודעים. אנחנו לא יודעים. יש דברים שאנחנו לא יודעים. והתפיסה של הענווה גם, וגם החוכמה, בשני הדברים האלה, לדעת שבמהות האלוקית אנחנו לא יודעים. לא מבינים, לא יודעים, לא קולטים וכו'. אז מה כן? מה לא? אנחנו מבינים שאת המהות לא. מה כן? אני יכול לתפוס מי העניין האלוקי? מה אני יכול לתפוס כן? אני יכול לתפוס את הרצון של אלוקים. את המחשבה באיזה מידה, ואיזה חוכמה באיזה מידה. זה כן. אבל לא את המהות האלוקי. הרצון האלוקי עומד ביסוד, זה היסוד. הרצון של אלוקים עומד ביסוד כל היצירה, כל הבריאה, כל מה שאנחנו נמצאים. זה הרצון הזה נמצא. ענייננו, שלנו כבני האדם, לגלות את הרצון הזה. לגלות את הרצון הזה, אם אתה איש מדע, לחקור את הטבע, את המדע, לראות את חוקי הטבע. מה זה חוקי הטבע? זה רצון האלוקים. זה מתגלה בטבע בצורה כזאת או אחרת. או אם אתה אדם דתי וחוקר ורוצה אתה לגלות את הרצון המוסרי האלוקי שנמצא באדם, בבריאה, בכל דבר. או בלשון של חכמים, הרצון הטוב של אלוקים שנמצא בכל מקום ומקום בעולם. הרצון הטוב הזה של אלוקים, על זה מדבר כאן הרב. אתה רוצה לגלות את הרצון הטוב של אלוקים? אתה חייב לעשות תשובה, אתה צריך להיות בן אדם טוב. אתה לא יכול לראות את הרצון הטוב של אלוקים אם אתה לא כזה. ההליכה בדרכי האלוקים היא באה לפתוח לנו את היכולת להשיג את רצון האלוקים. או בלשון חכמים, אור. קוראים לזה אור. האור, האור זה טוב, היה אלוקים את האור כי טוב. את אור השם בעולם, אור התשובה, הוא מדבר כאן על אור התשובה. במילים אחרות, כל ההוויה כולה יש לה מגמה. יש בה רצון, יש בה מחשבה, כל מה שקיים בעולם. גילוי הדברים האלה, המגמה, הרצון, המחשבה, הטובה של האלוקים בכל דבר, שזה כבודו של הקדוש ברוך הוא. מלוך כל הארץ כבודו, דהיינו רצונו של הבורא, לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהוא פנוי מהרצון של אלוקים. גילוי הרצון הזה, זה תלוי בך. תלוי בהתנהגות שלך, במחשבות שלך, במידות שלך, בכל הדברים האלה. זה מובן הרעיון הזה. התשובה זה בעצם לשוב אל הרצון האלוקי. ומתוך שאתה שב אל הרצון האלוקי, אתה רואה את הרצון האלוקי, בעיני נשמתך, בעיני רוחך. זה לא עיניים חיצוניות, זה עיניים פנימיות, עיניים שרואים את המגמה או את המחשבה או את הרצון שנמצא בבריאה, בהוויה, בעולם, בכל דבר ודבר. זה מובן הדבר, הרעיון. על זה מדבר כאן הרב. יש מימד שצריך לזכור אותו. העולם מתחדש. העולם שאנחנו מכירים אותו, זה עולם החומרי. העולם החומרי הוא מתיישן כל הזמן. אדם קונה מכונית, היא חדשה. איזה מודל עכשיו הולך?
עכשיו
2009. 2000? נגמר 2008, התחיל 2009. עכשיו התחיל כבר 2009. ברגע ששילמת את הכסף, אתה גמרת 20% מהמחיר, נכון? למה מכונית כבר לא חדשה? יד שנייה, נכון? יד שנייה שווה פחות, נכון? אתה, כבן אדם, הולך ונגמר. עוד מעט, כל אחד מאיתנו יגיד לתחנה הסופית, איפה זה תחנה החסרית? זה לא התחנה המרכזית. מה זה התחנה הסופית? החברה קדישה, אתה אומר, בית הקברות. הגוף הולך, הולך ו... מתקלה. אנחנו חיים בעולם, התפיסה החומרנית רואה את החיים כשעון חול. שהכל עוזל. שעון חול, כל יום עוזל לך. עוזל, 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 עוזל. הכל הולך ונגמר. אנשים פסימיים מאוד. אנשים חומרניים, אנשים פסימיים מאוד. למה? כי הכל נגמר להם. הבריאות נגמרת להם. הכסף נגמר להם. הרכוש נגמר להם. הכל הולך, למרות שהוא לפעמים צובר, אבל מגיע הבורסה, בום, הכל נופל. הכל נגמר. אבל בעולם הרוחני, נאמר, כשאתה מגלה את הממד הרוחני, אתה רואה, הכל מתחדש. אין חדש תחת השמש. השמש זה העולם הטבעי, החומרני. מעל השמש, אומרים חז"ל, בעולם הרוחני האלוקי, הכל מתחדש. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ראיית ההתחדשות או ההתפתחות הזאת, נאמר, של כל הבריאה כולה, של כל ההוויה כולה, היא תלויה באישיות שלך. באמונה שלך, האמונה זה לא רק אמירה. אתה רואה שהכל יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה. יום יום יום, כל יום זה נדבך במציאות. וכל יום מתחדש למציאות. כל רגע ורגע מתחדש למציאות. גילוי ההתחדשות הזאת בעולם, לראות את המגמה הפנימית בעולם, איך הכל מתקדם, הכל מתחדש, גם שנראה לך שהכל אאוט, והסתר פנים וכל הדברים האלה, גם זה חלק מההתקדמות. הגילוי הזה זה עניין של אורות התשובה. הכל שב לאלוקות. הכל מתקדם אל האלוקות, שזה דבר אינסופי. זה מובן הרעיון הזה. אם לא הבנתם, לא נורא, גם אני לא הבנתי שום דבר. אני רק מדקלה מה שכתוב כאן. בסדר? בוא נראה את זה בתוך הכתובים. זה משפט מאוד ארוך, אבל מבטא את הרעיון הזה של הזה. הוא מחבר את זה לספרות, תכף נדבר על הספרות, נראה. תפילה וצעקה ותשובה מעומקה דליבה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי חשוב, קוראים לו לב. הלב הזה יכול להיות לב של אבן, לב אטום. ויכול להיות גם לב בשר, לב רגש, לב רגיש. ככה, לב הכוונה היא לאו דווקא לב פיזי, כן. פנימיות, לב זה הפנימיות של האדם. אדם יכול להיות אטום לחלוטין, אבל אדם יכול להיות גם פתוח. להביע את הממד הפנימי, הנפשי, הרוחני, העמוק, שהקדוש ברוך הוא חנן בתוכו. קוראים לזה תפילה, קוראים לזה צעקה. אני מביע את פנימיותי. יש אנשים שיש, קוראים לזה בפסיכולוגיה, חסמים. חסם, אתם יודעים מה זה חסם? פקק. שמסכנים, ממש מסכנים, לא יכולים להביע את עצמם. לא מסוגלים להביע את עצמם. הם מרגישים שהם אטומים לחלוטין. תפילה זה העונג של הנשמה, שהיא יכולה להביע את עצמה. אתה יכול לדבר, אתה יכול להביע את רצונך, את הדברים היותר עמוקים שבנבחי נשמתך, כמה שאתה יכול להגיע, לא לכל דבר מגיעים. זה תפילה. יש לך דיאלוג, יש לך שיח עם עצמך קודם כל, עם הפנימיות שלך. אתה חי, אתה נושם, יש לך עם מי לדבר. זה דבר גדול אם יש מישהו לדבר. מישהו יש לו כאן פלאפון? אחד, רק אחד, כל הכל. אתם יודעים איזה מכשיר נפלא זה? יש עם מי לדבר. פעם לא היה טלפונים ולא היה פלאפונים, לא הולך עם מי לדבר. אני זוכר בצעירותי הייתי בקיבוץ. בקיבוץ היו כמה אנשים ערירים. ערירים זה אדם שאין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו אישה, אין לו בעל. אנשים בודדים, יש כאלה אנשים בעולם. האנשים האלה יכולים להיות בחדר כל היום, ולא הטלפונים, ולא פלאפונים, ולא ולא היה להם מי לדבר. והיה הולך, אני חושב, במדריכה כזה אחד, שלום, מה שלומך? מישהו דיבר אותי, שאל אותי, מה שלומי? ואם האדם יושב ימים שלמים, ואף אחד לא מדבר איתו, היום, בגלל הפלאפון, בואו, זה הצלה, מה אני אגיד להם? אם אדם באיזה דיק קטן, איזה דיכאון, פתאום מקבל טלפון. כן, מה נשמע? פתאום הוא חי, נושם, מישהו מדבר איתו. נותן את זה משל כל זה. יש לנו נפש, יש לנו נשמה. היא רוצה להביע את עצמה, לדבר. התפילה, מה זה תפילה? אתה מדבר, אתה מדבר ריבונו של עולם. אבל בעצם אתה מביע את מה שבלבך, מה שבפנימיותך, מה שבנפשך. מדבר על תפילה שהיא תפילה. יש לך מצוקה, אתה רוצה להשתדך, אתה רוצה בריאות, אתה רוצה את זה. אתה מבקש, אלוקים. אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לפחות יש לך עם מי לדבר. ואפילו אם אין לך את זה, אז אתה תקוע בעצם. עם עצמך, אתה חסום לחלוטין. לכן אומר, תפילה, לפעמים צעקה ותשובה מעומקא דליבה, זה לאו דווקא עניין של מילים, זה לפעמים יכול להיות צעקה פשוטו כמשמעו, או בכי, או איך הסיפור הידוע על יהוד למד פרץ, שהיה רואה, היה תפילת יום כיפור, נדמה לי יהוד למד פרץ כבר, מזמר כזה, והרב, החסיד, הצדיק, רוצה להתפלל לכל נדרי, ולא הולך לו, מרגיש שהוא חסום לחלוטין, לא יכול להתפלל, יש מציאות כזו. ופתאום נכנס איזה נער שהוא רואה צון וכל זה, והוא לא יודע להתפלל, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, הדבר היחיד שהוא יודע לעשות טוב זה לשרוק. אבל לא סתם שריקה, יש כאלה שורקים עם האצבעות, אני לא יודע אם אתם, מישהו יודע כאן לשרוק עם האצבעות? אתה יודע, תן שריקה את זה. תן, שישמעו פעם מה זה שריקה רצינית. תן, נו. תן, כן. זה שריקה, זה שריקה. והנער הזה נכנס לבית הכנסת, הוא רוצה להתפלל, הוא לא יודע איך, לא יודע מה, אבל הדבר היחיד שהוא יכול להביע את עצמו, זה בשריקה. נותן איזה שריקה כזאת, כל בית הכנסת נבעל. מסתובב הצדיק, אחורה ואומר, נפתחו שערי שמיים. נפתחו שערי שמיים. אז זה הצעקה, הוא צעק בצורת שריקה. הוא זעק, כאב לו, רצה משהו. התבטא, זה דבר גדול. אז זה מה שאומר כאן, תפילה וצעקה ותשובה מעומקא דליבה, והתגלותה בפועל על המעשים, כיצד זה משפיע על המידות, על המעשים, בתיקונם. מוכרחת להיות מוקדמת לכל הופעת אור השגה העליונה, דהיינו להגיע לראות את טוב השם. תאמו וראו את טוב השם, לראות את אור השם, את הרצון הטוב של אלוקים. אתה לא יכול לראות את הרצון הטוב של אלוקים, או השגה באיזה מידה, בדבר כזה או אחר. אם אתה בעצמך, אין לך את הדבר הזה בלבך, בפנימיותך. לכן התשובה והתפילה והזעקה לפעמים היא פותחת חסמים מבחינה זו. ואי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה. אני רוצה להסביר. ספרות המושג ספר בכלל. ספר, מה זה ספר? ספר זה אדם שכותב את מה שהוא רוצה להביע. דברי חוכמה, דברי שירה, דברי כאלה. יש ספר שנקרא ספר יצירה. ספר יצירה, חיבר אותו לפי המסורת אברהם אבינו. הייתי אומר, בעולם הקבלה, בעולם הפנימי שעוסק ויודע, שנאמר, ספר יצירה זה אחד הספרים, אם לא הספר בעי הידיעה של לימוד מעשה הבראשית, לימוד הפנימיות של התורה וכל הדברים האלה. ושם, בספר הזה, ספר היצירה, נאמר, אם שנבין את הדבר הזה, אם ספר היצירה הוא המשנה, מקביל לתורה שבעל פה למשנה, בספר הזוהר הקדוש זה הגמרא, נאמר ככה. זה כאילו פרשנות על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הספר היצירה. זה מאוד תמציתי, הוא מדבר ממש בצורה תמציתית. הספר הזה הוא כותב שהקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא ברא את זה בספר, ספר וסיפור. זה ביטוי שמופיע שם. יש בגרסאות שונות את הדבר הזה. והגאון מווילנה, כשהוא מתייחס כאילו, הבריאת העולם, היא בנויה בצורה כזאת, כמו שבונים בית, נאמר. ספר זה המחשבה. ספר זה הרישום. תוכניות. והסיפור זה הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה הבנייה עצמה. זאת אומרת, אנחנו רואים בעולם שאנחנו רואים כבר את הסיפור, אבל מעבר לסיפור יש המחשבה של הסופר. הרי הסופר הזה כתב את משהו אגם, משהו חשב, משהו רוצה להביע אותו, לספר לנו, לספר את זה בכתיבה, על ידי כתיבה. כשאתה בא ואתה קורא את הסיפור הזה, אתה מושפע מהסופר. מהמחשבות של הסופר, מהרצונות של הסופר. הוא רוצה להעביר לך מסרים דרך הכתיבה שלו, דרך הדברים. אז זה העניין של ספר. זה העניין של ספרות. הספרות היא מאוד משפיעה על הקורא, מי שקורא את הספרות, היא מאוד משפיעה עליו. אבל יש שני סוגי ספרות בעולם. יש ספרות שהיא ספרות, כמו שהוא אומר כאן, קורא לה ספרות חשובה באמת. כן, חשובה באמת. דהיינו משפיעה באופן חיובי על הקורא בה. אבל יש גם ספרות, שכחה שאני אומר, שהיא לא רק שהיא לא חשובה, היא גם מקלקלת, היא מחליאה, היא מסריחה, סליחה שאני אומר. במקום להעיר את הנשמה, היא מקלקלת את הנשמה. במי זה תלוי? בסופר. יש סופר שכותב דברי תורה, דברי מוסר, דברים חכמים, דברים נפלאים. ומי שקורא, מחכים, לומד, נעשה בן אדם יותר טוב, או משהו כזה. אבל יש גם ספרות זולה, מה שנקרא. בצעירותי, בילדותי, אני לא יודע אם זה קיים עוד היום הדבר הזה, אבל קראו לזה רומנים זעירים. למה קראו לזה רומנים זעירים? לא יודע. אבל ככה קראו לזה רומנים זעירים. כל הזבל, סליחה שאני אומר, שאפשר למצוא היום באתרי האינטרנט של הצערי נוערה. אז היו, לא היה אינטרנט, אז מה עשו? כתבו רומנים זעירים. והצעירים, הנוער האלה שהיו, אז היו לוקחים את זה, זה היה מלחלוף להם את הנשמה. פשוט היה מזהם להם את הנשמה, הדבר הזה. אני עוד זוכר את זה בצעירותי לפני 50 שנה. או משהו כזה, לפני 50 שנה. זה היה, הייתה ספרות, הייתה ספרות. כשהסתכלנו על הספרות בספרייה, אז היה ספרות של חיים נחם ביאליק, היה ספרות של זה, אלתרמן, שירים, הוא, הא, היא, הא. אבל באותה מדף, אתה היית אוכל למצוא גם זבל. באותה מדפים, המדף מכיל את הכל. גם דברים שהם לא כל כך זה. הרב מדבר כאן על יצירה ספרותית חיובית. איך הוא קורא לה? אמר, חשובה באמת, בעלת השפעה חיובית. לא יכול להיות שסופר, הוא יביע דברים חיוביים באמת, אם בעצמו לא יהיה חיובי. אם הסופר הוא אדם טהור, אדם שרוצה טוב ורוצה להיטיב, אז הוא ייצור את הדבר הזה. אבל אם הסופר, הלב שלו מלא בדברים לא טובים, בכל מיני שטויות וכל מיני דברים כאלה, ויש לו כישרון כתיבה, כתיבה לכל אחד יכול להיות. אז לא רק שהוא לא מאיר את הנשמה, הוא מאפיל על הנשמה, הוא גורם, אבל התנאי הוא אומר, ליצירה ספרותית אמיתית חשובה, שהסופר עצמו יעשה תשובה, יתקן את עצמו. אז הוא מביע את מה שבליבו. זה מובן, הספרות היא בעלת השפעה, לא צריך לזלזל בדבר הזה. אמנם היום במציאות המודרנית שלנו, בגלל שיש אינטרנט וטלוויזיה ועיתונים ודברים כאלה, אנשים כמעט לא קוראים ספרים, לצערי הרב. בכלל, הרגלי הקריאה הם נחלתם לא של כל העם. חלקים קוראים, אבל חלקים גדולים אין להם את הסבלנות והיכולת לקרוא ספר טוב, מה שנקרא, בלשון שלנו. אבל הספרות היא משפיעה, השפעה. ספרות חיובית משפיעה באופן חיובי. ספרות שלילית משפיעה באופן שלילי. ומה היא ספרות שלילית ומה היא חיובית? תלוי בסופר. לכן הוא אומר, התשובה היא התנאי ליצירת ספרות אמיתית, חיובית, ובונה את האדם. הרב כותב על זה כמה פעמים, על הנושא הזה של הספרות. הוא בעצמו סופר, גם משורר, גם סופר. הוא רואה בזה תנאי ליצירה ספרותית אמיתית וחיובית. זה הוא מעריך כאן. אי אפשר לספרות חשובה באמת להיוולד ולהופיע באור של חיים בעולם, כי אם על ידי התגלותו של אור התשובה, גם של הסופר וגם של המציאות שהוא חי בה, המחדש את פני תבל כולם. התשובה היא, אמרנו, להשיב את הכל אל הבורא, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, לראות את התחדשות העולם, את התפתחות העולם. אז הוא אומר, ספרות אמיתית, חשובה באמת, בלי אור התשובה, זה לא, הדבר הזה לא יכול להיות. אמנם, מופיע הוא נוגעה של הספרות העתידה. הספרות העתידה זו אותה ספרות שנכתבה ברוח הקודש. למשל, אתן לכם דוגמה, היום הרבה אנשים קוראים תהילים. מישהו כאן קורא תהילים לפעמים? אני ממליץ לכם לקרוא תהילים. סתם, אפילו בהתחלה אולי ישעמם לכם. אבל תקראו תהילים, למה תהילים? מי כתב את תהילים? מי יודע? כמה, אבל נניח דוד המלך, כן? נעים זמירות ישראל, דוד המלך. דוד המלך נאמר עליו שהוא חסיד אני. הוא אדם היה מנהיג מדיני, היה גנרל, הוא הנהיג את הצבא, הוא היה איש מעשה גם. אבל הגדולה של דוד המלך, שהייתה לו גם מימד ערכי, רוחני, הוא היה נביא, רוח הקודש שרתה לו. כי השם דיבר בי, הוא מעיד על עצמו, כן? דרך פי ועשה דברים. תהילים נכתב על ידי אדם שהוא בעל רוח הקודש. יש כלל גדול, אתה קורא דברים שנכתבו על ידי אדם בעל רוח הקודש, עד אתה סופג את הרוח הזאת. כל אחד לפי הכלי שלו כמובן. זה מאיר את נשמתך אפילו כשאתה לא מרגיש. היום אני רואה, לפעמים אני רואה אנשים בכלל לא דתיים. סתם, קוראים תהילים. למה אתה קורא תהילים? זה עושה לי טוב בנשמה. עושה לי טוב בנשמה. לא יכול אפילו להסביר מה קורה. זה עושה לי טוב, אני קורא תהילים. למה? המשורר, דוד המלך. הוא בעל רוח הקודש. והוא הטביע את אותו, הרוח, רוח הקודש זה רוח טובה. הרוח הטובה הזאת צפוגה במילים האלה, בדברים הנכתבים, ואתה כקורא, אתה מקבל בעצם, מאותו משורר. כן, בבקשה.
זה נכון גם לכל התנך בעצם, לא?
לכל?
לכל התנך.
ודאי, לא ידעת?
לא,
זאת אומרת,
למה דווקא תהילים? אפשר לי את זה גם...
לא, אבל תהילים... התהילים זה דבר מיוחד, למה? כי התהילים באמת יש הבדל בין, כל ספר יש לו נושא נאמר כך. יש תהילים, יש משלי, יש קהלת, יש נביאים ראשונים, יש תורה, יש כל זה. אבל תהילים נכתב על ידי אדם שיהיו לו חיים לא פשוטים. אני פעם ממליץ לך נאמר, ללמוד קצת, מי זה היה דוד המלך? דוד המלך לא ליקק דבש בחיים, אני בדקתי. וואי וואי וואי, משהו עבר בחיים? זה לא דבר פשוט. הבן שלו רצה להרוג אותו. מישהו כאן חשב על הרעיון הזה שאבשלום רצה, ממש רדף ורצה להרוג אותו. סכסוכים בין האחים, תמר, אמנון ותמר, בלגני, נשים, נפילות, עליות, תחכים, עניינים, בלגני, זה משהו, משהו חיים. הגדולה של דוד המלך, שהוא חי חיים כל כך מורכבים, כל כך קשים, כל כך אתגריים, לא חי באיזה נירוונה, באיזשהו היי כזה או משהו כזה. הוא יום יום מתמודד, יום יום מתמודד, עם קשיים עצומים, והוא מחובר לרצון הבורא. ואנחנו כבני אדם, אנחנו גם עוברים דברים דומים, לא בסדר גודל כזה כמובן. כל אחד יש לו כאן קשיים, יש כאן מישהו שאין לו קשיים בחיים? יש לו מישהו שיש לו כן קשיים בחיים? אחד, ברוך השם. אז אתה כקורא, אדם פשוט, סתם בן אדם, שיש לך בעיות פרנסה לפעמים, בעיות שידוכים, בעיות פה, בעיות שם, אתה מזדהה, אתה אומר, זה מדבר אליי. אני רואה, ואתה סופג, איך דוד המלך, מן המיצר קראתי, מן המיצר, מיצר לצרות, כן? ענני במרחב, תשמע, אני עברתי את ה... זה מזדהה עם התהליך הזה שלפעמים אדם צועק, קראתי, ענני, סתם אתן כדוגמה בדבר. לכן, תהילים הוא מתאים לכל נפש, לכל נשמה. אנשים במצוקות הכי גדולים שהם אומרים, זה כמו שיר אהבה. כשאתה אוהב מישהו, ואתה קורא שיר אהבה, השיר הזה מדבר אליך. אני מזדהה עם האוהב הזה שכתב את מה שהוא כתב. אותו דבר גם לגבי תהילים. זה לא הדברים שמה. זה שם, זה פה. הדברים האלה הם פה. בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי אפילו. הדברים האלה עושים, משאירים רושם. למה? כי זה נכתב ברוח הקודש. נכתב על ידי אדם ארצי מצד אחד, שמימי מצד שני, רוחני מצד שני. עדינו העצני, כן, היה קשה כעת מצד אחד, ועדין מצד שני, כן. בבקשה, כן.
זה נועד בעצם, תהילים נועד להכל, אומרים את זה על סיבוב, על מישהו חולה,
עם... נכון, עכשיו באמת, יש ספרים שכתוב למה, על מה לבקש, על מחלה, או על פרנסה, או על... על דברים כאלה, או סתם עושים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, משהו כזה. לכן, אני אומר דווקא תהיל, אבל מה הרעיון שאנחנו אומרים כאן, שתלוי מי המחבר. המחבר בכתיבה שלו הוא משפיע. כשאתה קורא דברים, אתה צריך לשאול את עצמך מי המחבר הזה. אם הוא דוד המלך, בסדר גמור. אבל אם זה איזה מישהו, סליחה שאני אומר, שבא מהשפטות והוא כותב זבל, וכותב, יש אנשים כותבים זבל, אז למה אחד אני להתלכלך עם הלכלוך הזה והדברים האלה? ברור. כן, מה רצית, מי רצה לשאול כאן? כן. אז זה מה שהרב אומר. אתה רוצה באמת לכתוב ספר, ספרות אמיתית שתשפיע? בשביל זה אתה צריך לעשות תשובה. לטהר את עצמך, לנקות את עצמך. אבל הוא אומר, לעתיד לבוא, חדש שמנו כקדם. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו מאמינים שתקופת הזוהר של העם היהודי, בתקופת התנ"ך, הייתה תקופת הזוהר של העם היהודי, שהנבואה ורוח הקודש, זה היה נחלת האומה, זה לא היה... נביא פה, נביא שם ותו לא. העם היה ברמה רוחנית ודבקות בקדוש ברוך הוא. האומה הייתה במדרגה גבוהה. אנחנו מאמינים שהיא תחזור ובגדול היא תחזור. הנבואה תתחדש, רוח הקודש להתחדש. הספרות היא תהיה ספרות אורות הקודש כאלה של הרב קוק זצ"ל וכו', ורק התחלה של משהו. הדברים יתחדשו. למה? תהיה תשובה גדולה. וגם הספרות תהיה תוצאה של תשובה, היא לא תהיה דברים גדולים. אמנם מופיע הוא נוגע של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה. דעת קודמת לאור התשובה, גם בתפילה, קודם חננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, אחר כך שיבנו בתשובה שלמה לפניך. הדעת היא קודמת לזה, דעת זה חיבור והתחברות, והדעת ממלא את הכוח הרוחני בחופש גמור ודרור עליון נעלה המביא לתשובה שלמה. אנחנו אומרים, חוננו מאיתך חוכמה בינה, מהקדוש ברוך הוא אנחנו מבקשים את הדעת הזאת. וכשאדם מחובר אל הקדוש ברוך הוא משוחרר, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. אתה באמת שאתה מחובר אל הקדוש ברוך הוא. אתה בחירות אמיתית, אתה. המושכת אחרי הגאולה, לסדר התפילה, כן? אחרי התשובה באה הגאולה. הבקשות בתפילת 18, אנחנו מבקשים כל יום, יש בהם סדר, יש בהם, זה לא גיבוב של בקשות. יש סדר, קודם כל דבר ראשון. אם נשאל אתכם, למשל, כן, כתלמידים, מה הייתם רוצים? אחי, 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 הכי הרבה בחיים. מיד תגידו לשידוך, תגידו, נו. שידוך. מה אתם רוצים?
אין
טובים. אין טובים. מי עוד רוצה משהו כאן? צריך לסדר את הראש. לפעמים אתה מבקש שזה בקשה, והיא בקשה שולית. היא בקשה משנית. מה עם הבקשה המרכזית שכוללת בתוכה את כל הבקשות האחרות? את זה שוכחים, זה שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם. באותו חלום שהוא חלם בגבעון, אז הוא חלם, האלוקים שאל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה? לא יכול להגיד כסף, זהב, כבוד, הרבה דברים אדם רוצה. מה הוא אמר?
חוכמה.
ביקשת חוכמה, קיבלת הכל. אתה יודעת מה לבקש. הבקשה הראשונה של כל יהודי, בתפילת 18, מהי? חוננו מאיתך
חוכמה
בינה ודעת. יש לך חוכמה בינה ודעת. הכל פתוח. איך האמא שלי זכרונה לברכה הייתה אומרת שהתורה היא יותר טובה מכל סחורה. יש ביידיש כזה. זה תורה is best מכל, אנחנו אומרים, מכל סחורה. חרוזים יוצא, כן.
נרנן תורה is best חביזה.
כן, התורה. התורה זה חוכמת התורה. לא שמעתי. זה לא חשוב. בכל זאת, התורה, חוכמה, חוכמת התורה זה מאיתך, מאלוקים. יש לך דעת. מהדעת, אתה הכל כבר כלול בתוכו, רק צריך להמשיך לבקר. אז זה מה שהוא גם בונה כאן את הדברים שלו. מהדעת באה התשובה, מהתשובה באה הגאולה. כן, זה שרשרת של דברים, זה לדעת מה לבקש. והדעת ממלא את הכוח הרוחני בחופש גמור, ודרור עליון נעלה המביא לתשובה שלמה, המושכת אחרי הגאולה. ואחרי שבאה הסליחה, הסליחה, כן, הפנימית והחיצונה. אחר כך באה הרפואה. הדברים האלה מתפתחים, באה הכלכלה. מה זה כלכלה? כן, פרנסה. אבל יש לך פרנסה ואין לך דעת, ואין לך תשובה, ואין לך גאולה. אז מה זה שווה כל הפרנסה הזאת? אז יש סדר בבקשות היומיומיות, אבל זה גם הלאומיות, כי זה בלשון רבים הכל, מבקשים בלשון רבים. ואחרי כלכלה מה? קיבוץ גלויות. דרך אגב, ההיסטוריה שלנו, עכשיו, המציאות עכשיו היא גם בנויה בצורה כזאת. היום אנחנו מדינה שהנושא הכלכלי, הנושא הקיומי, הכלכלי, פרנסה פשוטו גם משמעו, הנושא הזה הוא נושא פחות או יותר, אנחנו מדינה מבוססת. אומרים שאפילו יחסית מדינה חזקה. אולי מסתיר למישהו שם את הנוף. אבל אתה יכול תעמוד בצד. לא, בסדר, אם אדם כואב לך, זה בסדר גמור. לא צריך לעמוד. אתה יכול לעשות גם מצידי התעמלות. גם, לשחרר את הגם. היום, למשל, מדינת ישראל היא מדינה כלכלית יחסית, היא מאחת המדינות החזקות מבחינה כלכלית. כן. והנה, בו זמנית, קיבוץ גלויות. בו זמנית. אם היה קיבוץ גלויות בלי כלכלה, בלי מה לאכול, בלי פרנסה, בלי דברים כאלה, כמו בתחילת המדינה, היה לנו מצב קשה מאוד. היום, הקדוש ברוך הוא, לפי הבקשות שאנחנו מבקשים, הדברים הולכים ומתנהלים. ברוך השם, יש לנו מדינה חזקה, מפותחת וכו'. וקיבוץ גלויות. בהמשך, במקביל. אומרים שהגלות הבאה שתבוא, זה יהדות ארצות הברית. שהם יבואו. אבל האמריקאים מפונקים קצת, צריכים שתי מכוניות ליד כל בית, נכון? משהו כזה. עצר לעשות כאן כלכלה חזקה, נכון? עשינו כלכלה חזקה, הבאנו עוד 5 מיליון יהודים כאן לקיבוץ גלויות. אז הקיבוץ גלויות הוא המשך למדינה מסודרת, כלכלית. אחרי זה מה בא? אני מזכיר לי, היה כאן פעם נשיא הרצוג, זכרונו לברכה. במכון מאיר הוא היה. לפני 15 שנה, מתי שהוא היה נשיא בערך. אז אחד התלמידים, זה היה, הוא נסע את דבריו, וגם היה דיאלוג, דיברו עם הנשיא. אז היה אז מצב, אני לא זוכר מה היה המצב המדיני, אבל בכל זאת, שאמריקה, שהיהודים באמריקה, אולי לא יתרמו למדינת ישראל. היה משהו כזה. אז אחד התלמידים אמר, מה יהיה אם היהודים באמריקה לא יתרמו למדינת ישראל? אני הזכרתי. היה שאלה, למה יש יהודים באמריקה? אז מישהו אמר, זה בשביל שיתרמו כסף לארץ ישראל ולמוסדות ולישיבות ול... אז הנשיא הרצוג הגיב על הדבר הזה. אמר הנשיא הרצוג, אומר, בתחילת המדינה, כשהקימו את המדינה, באמת הייתה כאן מצוקה כלכלית מאוד גדולה. ואני זוכר בילדותי עוד שקיבלנו חבילה מאמריקה, והחבילה הזאת הכילה בגדים משומשים, לא סתם. וגם היה קצת ביסקוויטים ואולי איזה שוקולד או משהו כזה. המשפחה קפצה על זה כמוצא שלל רב. זאת אומרת, כל הבגדים המשומשים שאתה רואה ליד פח ההשפעה לפעמים, זה היה בתוך החבילות האלה. והיהודים חיו לפעמים מהחבילות האלה. זה היה מצב של עוני, עוני ממשי זה היה. אז הנשיא היה ככה... אמר, רבותיי, השתנו המצב, אמר, אומר, כל התרומות של כל יהודי אמריקה והעולם שתורמים למדינת ישראל, כל הדברים האלה, אני לא זוכר כמה הוא אמר בדיוק, הוא אומר, פחות מ-4% מהתל"ג, מהתוצר הלאומי, כן. היום הוא אומר, מפעל אחד, אז הוא אמר, היום מה נאמר, מפעל אחד זה מיליארדי מיליארדי דולרים. הוא מפיק ב, 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 אם זה, אני יודע, אינטל, שנים, וזה, ופה, ושם, כל הדברים האלה. מה אתם מדברים? אנחנו היום מדינה, אז הוא אמר, אנחנו מדינה שיש לה תוצר גולמי, כלכלי חזק מאוד. מה נאמר היום? היום אנחנו, כל זה למה? שאלו אותי למה? שיבוא קיבוץ גלויות. כל זה לקיבוץ גלויות. צריכים שהיהודים יבואו אליהם מה להתפרנס, מה בית, תשתיות, כל הדברים האלה. אז זה מה שהרב, התפילה אומרת, זה מה שהרב אומר. בעקבות פרנסה, בעקבות השנים, אחרי זה בא קיבוץ גלויות, בקשה על קיבוץ גלויות. ואחרי זה, והשבת כוח לשופטים ויועצים. שופטים זה מנהיגים. אחרי שבא קיבוץ גלויות וכולם עושים תשובה, על מה יקרה? אנחנו אומרים, השיבה שופטינו ויועצינו, מי זה שופטינו כראשונה? מי זה השופטים?
סנהדרין,
דוד המלך, יהושע בן נון, אותה מנהיגות שהיא לא רק הייתה מנהיגות מדינית, אלא גם ספגה מהשורשים, מהמקורות שלנו, אנשים בעליך. ויועצנו כבתחילה. כן. וככה כל התפילה הזאת בנויה על התהליך הגאולה שלנו. אומרים שבאמת בעוד כמה שנים, כל המנהיגות כאן תהיה דתית. שאלו אותי למה. ככה. לא, רואים את זה בחוש הדבר הזה. משני כיוונים זה יהיה. למה זה מוכרח להיות? זה דרך אגב, אמר לי פעם ידיד שלי, קוראים לו זמביש. זמביש זה יהודי שהוא עוסק ביישוב הארץ. הוא איש מעשה, הוא איש שבאמת לו הרבה זכויות ביישוב ארץ ישראל. היה פעם איזה סיטואציה, עניין, שידידי מנוער, ברק, אהוד ברק, שהיה ראש ממשלה, הוא רצה להוריד איזה 40 מאחזים בפעם אחת וזה וזה. אז זמביס נפגש איתו, הוא סיפר לי בביתו, והוא שכנע אותו שלא כדאי לעשות את זה, והוא הצליח לשכנע אותו שלא להוריד את כל המאחזים האלה, אולי עוד דברים שכנעו, אבל בכל זאת, עובדה היא, לא ירדו כל המאחזים האלה. אבל מה, הם העריכו בדיבור לתוך הלילה עד כמעט אור הבוקר. אז גם מסיפר לי כאן באיזה נסיבות שהיינו ביחד, הוא אומר, תראה, שברק אמר לו, תשמע, עוד 15 שנה, אתם עם הכיפות הסרוגות, אתם תניגו את המדינה הזאת. למה? הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, לכם יש אידיאולוגיה. לנו יש מה? כיסולוגיה. מי שיש לו אידיאולוגיה, מי שיש לו אמונה, יש לו אידיאולוגיה, הוא בסוף מנהיג את עם ישראל. כן. אבל חוץ מזה, מצד האמת, נכון? אי אפשר להנהיג מערכת בלי נשמה, בלי אידיאולוגיה, בלי מטרה רוחנית, ערכית או משהו כזה, אי אפשר להנהיג. מערכות כאלה מתפוררות, מוקדם מאוחר. אז במילא עם ישראל יעלה מתוכו מנהיגות אידיאולוגית, לא רק מנהיגות כיסאולוגית, אלא גם מנהיגות אידיאולוגית, יעלה מתוכו. אבל חוץ מזה, אנחנו רואים שיש תהליך של תשובה בעם ישראל. רואים את זה בחוש. היום אתה רואה ברוחבי, כמעט בכל מקום בארץ, תורי אנשים, יש להם הרהורי תשובה, רוצים לשוב ליהדות, למסורת, אין לך כמעט מקום שאתה לא חש בזה. בצבא, בעבודה, באוטובוס, מכבדים את המסורת, יש תשובה בעם ישראל. אני כבר לא מדבר על על הריבוי של הדתיים האלה, תראו מה זה. כל משפחה יש להם ומשהו. 15 ילדים, 18 ילדים, 19 ילדים. מה זה כאן? מה זה? כל כך הרבה ילדים? מה יהיה? מה אתם יודעים, מה יהיה? יהיה עוד ילדים.
כבודו שמע על הגנן מגיש ענן, יש לו
34 ילד, איתו 8
פעמים יותר תאומים. מה אתה אומר?
כן. כן ירבו. יש
לו ילד בבאר
שבע של 24 ילד. כן ירבו. גם צריכים להבין את הדבר הזה. אנחנו בדור של אחרי השואה. בשואה שליש מהעם היהודי נרצח. השם ינקום דמם. ונשארו כאן, מי נשאר כאן? ניקח את המשפחה שלי, למה אני אלך רחוק? מכל המשפחה הגדולה שהייתה להוריי בגלות, זכרונה לברכה, לא נשאר אף אחד, רק דוד אחד, אח של אמא, זכרונה לברכה. הייתה משפחה ברוכת ילדים, אני לא אומר, היו 10, היו 8, 7 ילדים בכל משפחה. שום דבר לא נשאר. שום דבר. רק איזה דוד אחד בקנדה, וגם הוא נפטר, וגם שם לא נשאר שום דבר. שום דבר לא נשאר. והנה, אנחנו היום בדור שצריכים להתחדש. נצר משורשיו יפרה. נצר זה הכוונה שכאילו גדעו את הגזע, ועכשיו צריך להמשיך לפרוע. צו השעה של העם היהודי. צו השעה זה לגדול לא רק איכותית, אלא גם כמותית. זה צו שעה ממש. אנחנו צריכים לגדול. והנה, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד. ויש היום שוב פעם משפחות ברוכות ילדים. יש משפחות, לפחות איפה שאני חי, בחברה שאני חי, משפחה של 7 ילדים, 8 ילדים זה דבר רגיל, אם יש 10 ילדים זה גם דבר רגיל, ואם יש 18 ילדים זה כבר, זה נחמד מאוד. זה נחמד מאוד. והעם שם ליהדות, כל בעל תשובה שמתחתן במכון מאיר, כן, במכון מאיר, כמעט כולם, אני מברך אותם שיהיה להם הרבה ילדים, והברכה שלי עובדת בדרך כלל. פתאום אחרי שנה אתה רואה, אופ, 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 עץ חיים היא למחזיקים בה, של הילדים הכוון, מחזיקים הילדים. והציבור, לא מדבר הציבור החרדי בוודאי, זה שם, אני מדבר אפילו בציבור המסורתי, היום העניין הזה להתרבות, להתרבות, להתרבות. כל אחד מביא נשמות טובות לעולם. לכן, גם הכמותית, רוב העם ישוב למסורת, ואלה ששווים למסורת, הם עושים משפחות ברוכות ילדים. אז בוודאי, בוודאי, השיבה שופטנו כבראשונה, שאומרים בתפילה, הכוונה היא שאותם המנהיגות, תהיה מנהיגות שיונקת מהשורשים, מהמסורת, והיא תנהיג את עם ישראל, בעזרת השם.